לא יושב על כיסאי אלא יושב על קוצים עד שיגאל את בניי. שמואל הנביא, שהוא שבחר את בית המקדש והוא משך את דוד המלך למלך על ישראל, שמואל הנביא קם ממקומו, כך כותב הרב חידה בספרו שם הגדולים, הוא אומר מצאתי כתב יד של רבי חיים ויטל שכתב ספר שהיה לו ספר החזיונות. אמר רבי חיים ויטל, אני ראיתי את שמואל הנביא, הראו לי אותו בגן עדן, שקם ממקומו שבגן עדן ולא יושב שם, נדר שלא יחזור אל מקומו עד שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל ויבנה בית המקדש, והלך וישב במקום גרוע אצל הפתח של גן עדן ואמר אני יושב פה עריי עד שהשם ירחם יבנה בית המקדש. ואנחנו ברוך השם יש לנו בית, יש לנו מקום, יש לנו אוכל, יש לנו מקום לישון, יש לנו מקום לעבוד, מקום לחיות. פחות הימים האלה מה שיש הלכות של הבלות על חורבן את המקדש, אחד המרבה ואחד הממעיט יכוון ליבו לשמיים, על ידי ההשתתפות בצער השכינה מזרזים את בניין את המקדש. ומה אנחנו עסוקים עכשיו? כל מיני דברים, דברים בטלים, דברי הבלים של העולם הזה, מה יועילו ומה יוצילו. צריך כל זה להתפלל שמתי כבר הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אז הוא עליו השלום הלך נכנס לשם בתוך המרתפים, ככה הוא מתאר, הוא אומר ראיתי אותם שם והיה שם שתי מנורות שעשה שלמה המלך נוסף על מה שעשה משה, ועוד שעשה שולחנות ומזרקים שהיה של בית המקדש וכל מיני עניינים נפלאים שהיו שם. מתאר שם באורך גדול מה היה שם, מה הוא ראה שם, איזה דברים מבהילים שיש שם. שגמרא מסכת ערכים אומרת, תנו רבנן, אבוב היה בבית המקדש. אבוב זה מין כמו חליל שעשוי מקנה, שהיה מנגן, הלוויים היו מנגנים בו. והיה חלק היה, ככה אומרת הגמרא, דק היה, קנה היה. מי עשה אותו? משה רבנו עליו השלום. משה רבנו מתאים לו, היה רועי צון של יתרו, אז היה מנגן לכבשים, לבעלי החיים, לכדיים. אז עשה אבוב שהלוויים מנגנו בו בבית המקדש. אומרת הגמרא, רצו, באו חכמי ישראל, אמרו, בא איזה מישהו, אמר, למה האבוב הזה ככה נשאר בזמן משה רבנו? אני מוכן לתרום זהב, אני אצפה אותו בזהב. ציפה אותו בזהב. ולא היה נותן קולו כמו שהיה. ראו, זה לא זה, זה לא הנגינה שהייתה לו. ניסו לנגן בזה, לא היה נגינה. באו לחכמים, אמרו מה זה, אמר, תוציא את הזהב, הוא לא יכול לסבול. שיש עליו זהב, הוציאו את הזהב וחזר לתת קול כמו שהיה מקודם. צלצול היה מזמן משה. צלצול זה איזה טוף שעשו מנחושת. כמו עלו בצלצלי שמע, עלו בצלצלי תרועה. זה טוף נחושת שהיה מקיסים בו הלוויים. עכשיו לא אחד כזה היה, היו עומדים הלוויים שהם מותרים במדרש, 100 תופים, 100 צלצולים, 100 כינורות. אתה יודע איזה מוזיקה זאת? למה אסור לשמוע מוזיקה בימים האלה? לא רק בימים האלה, כל השנה כולה. מה אחד ישאל אותי ביום שישי, בושה וחרפה, אומר לי מה הדין, אני רוצה לשמוע שיר של איזה זמרת, זמרת, גויה. אומר, לא כתוב כל וישאי רבה, אבל מתי כל וישאי רבה שמכיר אותה? אני לא מכיר אותה, לא ראיתי את התמונה שלה מעולם. אז מה יש? אני נהנה, אני שומע ואני לומד תורה. אמרתי לו, אוי לך ועל ההנאה שלך. איך אתה מסוגל לענות מקול של זמרת שמחתיאה את הרבים, שאוכלת נבלות וטרפות, שעושה כל מיני תועבות שבעולם, ואתה רוצה להנות מהקול שלה? תראה לאן הגענו, לאיפה ירדנו. אני לא מדבר על אחד שמשכן חילוני, לא למד, לא יודע מה זה תורה, מה זה מוסר, שזה היה החיים שלו. אחד שיודע מה זה תורה ויודע את ההלכה, האסור והמותר, רוצה להנות מדברים שהם אסורים? חסר לך, אמרתי לו, זמרים יראי שמיים שהם שרים? ואיך יערב לך לשמוע קול כזה? תראה רבי יהודה הלוי, איך בשירים שלו הנוראים, אתה קורא אותם אחד אחד, מדהים. איך הוא אומר, שם בשירים שלו, ידידי, שכחת חנותך בבן שדי, ולמה מחרתני? האומר בשיר השני שלו, יפה נוף משוש תבל, קריית מלך רב, לך נחשפה נפשי מפעתי מערב. אך אומר, ואיך יערב? אני אשמע שירים, איך יערב לי שירים, שאני יודע שבית המקדש חרב. וכמה מתאבה לבית המקדש, מתאבה לבוא לירושלים. אומר, וטעם רגבה יחלפי מדבה שיערב. אומר, אני אבוא, אני מחכה ומתגעגע על היום שאבוא לירושלים, והלחך בלשוני את האפר, וטעם הרגבים של האפר של ירושלים, יהיה לי בפה יותר טעים מדבש. וככה הוא עשה. הוא עליו השלום, רבי יהודה הלוי הגיע פה לירושלים, היה לפני 850 שנה, יותר, 900 שנה. בא לפה והיה בוכה ומתאבר, הוא בא את המקדש. עבר פרש ישמעאלי, דרס אותו ונהרג, שם יקום דמו. הוא קבור בכפר ערבה בגליל, יחד הוא ברבי אברהם ובן עזרא. שם גם כן מספר, יש ספר של מסעות, כתב אותו רבי יצחק חילו, זה היה אחרי בעלי התוספות. כותב, אני הייתי שם בליל תשעה באב, והייתי שומע קולות בכי נוראים בוקעים מהמערה. רבי יהודה הלוי ורבי אברהם ובן עזרא, שם קבורים באותה מערה, היום אנחנו לא יכולים לגשת לשם. הארורים האלה השתלטו על המקומות. שם קבר מיכה מורשתי, מיכה הנביא, ושם יש מערה מולו, קבורים רבי אברהם ובן עזרא, רבי יהודה הלוי. הוא אומר, כל שנה בליל תשעה באב שומעים קולות בכי ונעקה מתוך המערה הזאת. אז הם עצמם, צדיקים במיטתם כרואים חיים, צועקים שם. אז אם כן, כך אדם ילמד, מה זה מוסר השכל, מה היה בבית המקדש ומה חסרנו עכשיו. זה הסיבה שעכשיו אסרו עלינו לשמוע כל שירים. אומרת הגמרא, מגרפה הייתה בבית המקדש, שיש בה 10 נקבים. זה כמין מגרפה שהיו מנגנים בלווים, זה מפוח כזה. והיה כל נקב משמיע 10 מיני זמר. 10 נקבים, כל נקב 10 מיני זמר. 100 מיניהם נגינות משמיעה המגרפה הזאת. 100 מיני זמר. ובדרך נס, עכשיו בדרך כלל תשאל כל מי שרגיל בכלים כאלה, הוא צריך ללחוץ פה, ללחוץ שם, לנפוח פה, לנפוח שם, פעם יוצא קול כזה, פעם יוצא כזה. אומר לו, כאן היה בדרך נס, כל המאה קולות היו נשמעים בבת אחת. כשאני נכנס בית המקדש, שומע את הלוי מנגן בכלי הזה, שומע 100 מיני זמר ביחד. ועל ידי זה היו מזמרים עריצים, ומחריטים את כל המסתינים והמקטריגים שהיה על ישראל. עכשיו מי עומד לנו? תינוקות של בית רבן. מי עומד נגד כל זה? אומרת הגמרא, היה פרוכת, עובייה טפח, פרוכת עשויה מ6 חוטים, תולעת שני, 6, ועיזים, תכלת, ארגמן, הכל היה בה, ועובי של הפרוכת היה טפח. והגמרא אומרת, והיה בה 20 אמה על 40 אמה, זאת אומרת 20 מטר אורך הפרוכת, 10 מטר רוחב. והיו בה כל חוט כפול של 24 חוטים. והייתה כפולה ל-72 נימים. ונערות קטנות היו אורגות אותה, וכל שנה עושים פרוכת חדשה. ואיזה פרוכת היה בית המקדש, שהייתה מבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים. ולמה יש מצווה לעשות פרוכות? היום יש לנו בתי כנסת מודרניים בהרבה מקומות. נהיה מין שיגעון חדש. עושים לך ארון קודש מעץ, מגולף, ובלי פרוכת. זה נגד ההלכה. כי אנחנו עושים פרוכת, ככה גאונים כותבים. זכר למקדש, הייתה פרוכת שמבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. יש מצווה לעשות פרוכת. כמו שלא ייתכן, אדם ילך בלי בגד, ילך ערום, איזה כבוד זה שארון קודש ערום, בושה וחרפה. והיום תשעה באב, אבונותינו הרבים, אנחנו מסלקים את הפרוכת. שנאמר, עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו. מה זה אמרתו? אמרה זה הבגד, הכיסוי. הזכר לזה, מסלקים את הפרוכת מעל הארון קודש. אותו הדבר המפות מעל השולחן מסלקים. מפה הפרוכת שעל הטבע, מסלקים אותה. וכן על זה הדרך, גם בבית אסור לשים מפות על השולחן. ערב תשעה באב, מיד שנכנס התענית, תסלק אותם. זכר למקדש, המקדש חרב. איך אנחנו נעשה דבר כזה? אז זה היה הפרוכת בית המקדש. שהיו רוצים להטביל את הפרוכת, לתהר אותה, הרי הנערות היו עושות את זה, נערות למטה מגיל 12, שעדיין לא הביאו סימנים. 300 כהנים היו צריכים להטביל אותה. עושה הגאון מבין לחשבון, 300 כהנים, תעשה חשבון, ביחד, אז היו עומדים 100 מכאן, 100 מכאן, 50 מכאן, 50 מכאן. 100 מכאן, שני טפחים, כל אחד תופס בשני ידיים, 200 טפחים. זה יוצא בדיוק החשבון של 40 אמה על 20 אמה. זה החשבון בדיוק יוצא. אומר 100 מכאן ו100 מכאן, 50 מכאן, 50 מכאן, ביחד מחזיקים את הפרוכת, כולם מכניסים אותה לתוך המקווה המעיין שנובע בית המקדש, מטבילים אותה, מוציאים אותה. וכך היה בית המקדש. עכשיו איפה הפרוכת הזאת? שם, אצלם, בבתיקן. והגמרא אומרת, בשמעון בר יוחאי נסע לשם להראות את ההזעה שהיה מזה הכהן הגדול, את הדם, חת למעלה ושבע למטה. שהיה מזה על הפרוכת. אז אם כן, זה נמצא כל זה בידי הנוכרים, אנחנו מחכים מתי יחזיר אותה. כתורת, שואלת הגמרא, ומה היה כוחה? נטף, ושחלת וחלבנה. אומר רבנו ברכי, שים לב, מה אנחנו אומרים? קח לך סמין, נטף, שחלת, חלבנה, ראשי תיבות נחש. על ידי שהיה מקטיר את הכתורת, מכניע את הנחש הקדמוני, הוא השטן. היום אין לנו כתורת, לפחות אדם יזהר לומר כתורת. שרבה מזלזלים, בא לפלל מנחה, עומד עמידה ככה. אחר כך צועק, למה המשכורת שלו לא הגיעה בזמן? למה העסקים לא הולכים בסדר? למה יש לו צרות? תגיד תפילה כמו שצריך. כתורת הייתה מכניעה את הנחש, נטף, שחלת, חלבנה. זה היה מעלתה של הכתורת. וכל כהן היה מקטיר פעם אחת בחיים שלו. הגמרא מסכת יומא אומרת, חדשים לכתורת, בואו ואפיסו. במשנה, מסכת יומא. שואלת הגמרא, למה חדשים? שמי שהיה מקטיר היה מתעשר, שנאמר, ישימו כתורה באפיך וחלילה מזבחיך. מה כתיב בתרי? ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה. היה מתעשר, נהיה עשיר. אז כדי שלא יפה שאחד יעשה פעמיים והשני חברו לא יעשה בכלל, היו נותנים לכל כהן פעם ראשונה בחיים לעשות פתאום הכתובת. אז ככה היו עושים. ואחרי זה בעוונות הרבים, הכל הלך. קרה עליי מועד לשבור בחוריי. בעוונות הרבים, הגמרא אומרת, קשה סילוקם של בחורים כחורבן בית המקדש. למה יש אדם חי רגיל? יש. למה נפטר בחור? זה מגולגל. אומר בית המקדש זה כמו גלגול. פעם ראשונה בא בית המקדש ולא התקיים, נחרב. בא בגלגול בית המקדש פעם שנייה, בזמן עזרא הסופר, ולא התקיים. עכשיו אנחנו מחכים פעם שלישית, שאז יהיה קיום לנצח. זה אמר קשה סילוקם של בחורים כחורבן בית המקדש. למה בחור שמת צעיר בר מינן, תדע זה מגולגל. זה צריך לבוא אחר כך פעם האחרונה בתחיית המתים, יהיה לו חיים נצחיים. ככה בית המקדש. פעמיים לא התקיים. יש הרב רבי יוסף חיים כותב, למה בית המקדש? מה הסוד הזה? שפעמיים לא הצליח, ופעם השלישית אנחנו מחכים. אומר עליה מה זה דומה, המדרש אומר. אדם שיש לו עץ, עץ של פירות, והעץ הזה נטע אותו באיזה מקום, צריך אדמה מיוחדת. לא הצליח, לא הוציא פירות. מה עושה? עוקר אותו, נוטע אותו מקום שני. שוב לא הצליח, אז מחפש מקום אחר, שואל את המומחים מה ומי ואיפה, ואז הולך פעם שלישית ונוטע אותו. אומר הזוהר הקדוש, דע, שהעולם אחרי חטא אדם הראשון התקלקל, והאדמה התקללה גם כן. אמר לו, ארורה האדמה בעבורו, בר מינן. וקוץ ודרדר תצמיח לך, זה הטעם שאסור ללכת יחפים על האדמה, כי האדמה מקוללת. לכן אסור לשבת גם על האדמה כמו שהיא. לכן ביום תשעה באב, יבוא אדם ויגיד, אני רוצה לשבת על הארץ, ממש אסור. צריך לשים איזה משהו מפסיק בינו לבין הקרקע. ואפילו יש לו מעט בגדים ולבוש, לא מועיל. יפשוט בגד אחד, ישים אותו על הקרקע, ישב עליו, מועיל. למה? האדמה התקללה. בפרט יום תשעה באב זה יום מקולל. שקלה יותר משאר הימים. אז גובר בו, הסתרה אחרה גוברת בו מאוד. זה הטעם שמי שעושה מלאכה ביום תשעה באב, אינו רואה סימן ברכה לעולם, השם יצילנו. אין ברכה ביום הזה. זה יום שהוא מאז שיעקב אבינו, בתקע כף ירך יעקב, קרה מה שקרה. אז עכשיו האדמה מקוללת. באה אפילו ארץ ישראל, שהיא הכי קדושה, וירושלים, שהיא קדושה מכל הערים. והר הבית שהוא קדוש מכל ההרים שבירושלים. ומקום המקדש בית קודש הקודשים, שזה קדוש מכולם, בכל זאת שם נטע הקדוש ברוך הוא בית המקדש, התקיים 410 שנים ולא הצליח. די. נחרב. הביא אותו פעם שנייה, ואז עוד פעם 420 שנה הפעם, ונחרב. עכשיו הפעם השלישית מחכה הקדוש ברוך הוא, עד שכל הסתרה האחרה לוקחת את חלקה ונגמרת. כל התומעה שיש בארץ, הכל הולך ונגמר, הולך ונגמר, הולך ונגמר. עד שתישאר ארץ ישראל זכה, טהורה, לא יישאר בה אפילו טיפה של סתרה האחרה, אז הוא יוריד את בית המקדש מלמעלה, ואז יהיה קיום. אז יהיה קיום, יהיה קיום תמידי, יהיה קיום נצחי, מה שהגמרא בבבא קמא אומרת. שם הגמרא אומרת, היו לו שני תלמידים לרב. והיה ויכוח ביניהם. אחד אומר, אני רוצה, סיימו ללמוד את הפרק, ונשאר עוד זמן עד סוף היום. אחד אמר, אני רוצה אגדתה. תגיד לנו אגדות, אין לי כוח. שני אמר לו, אני רוצה הלכה. אמר להם, למה אתם דומים? אגיד לכם, אדם שנשא שתי נשים. אחת צעירה, ואחת זקנה. הצעירה... הייתה רואה שזה ירד לו שיער שבא, יש לו בראש, מתחילה למרות לו את השערות הלבנות, למה רוצה שישאר צעיר. הזקנה רואה שיש לו שערות שחורות, מורטת לו את השערות השחורות. כל בוקר, בא, צעירה מפה, הזקנה מפה, צעירה מפה מורטת שערות לבנות, הזקנה מפה מורטת שערות שחורות, נעשה קרח מכאן ומכאן. אמר, אני, אתם יודעים מה, אגיד לכם פסוק שמתאים לשתיכם. אתם לא נותנים לי, זה לא רוצה, לא אגד, זה אומר אגדת ולא הלכה, זה אומר הלכה ולא אגדת, אני אגיד פסוק שיש בו גם הלכה, גם אגדה. מה? אבל הם כתוב במשפטים, כי תצא אש, מצאה קוצים, ונאכל גדיש או הקמה, מה כתוב אחר כך? שלם ישלם המבעיר את הבערה. אמר להם, כי תצא אש, יצאה אש ושרפה את בית המקדש. ונאכל גדיש, אלה תינוקות של בית רבן. או הקמה, זה אנשים מבוגרים, סנהדרין, חכמים, מה לא הרג, נבוזרדן, שר רב טבחים, מחשמו וזכרו. על אבן אחת בהר הבית, 94 ריבו איש הרג. 940 אלף איש, 94 ריבו. עד שדמו של זכריה נרגע, שנאמר בדמים, בדמים נגעו, אומר המאר שהדמים גמטריה צדי דלת. 94 ריבו, זה הסימן. דמים ודמים נגעו. אז הוא הרג שם. אז כמה נשחטו? תצא אש מצא קוצים נאכל גדיש או הקמה. אמר הקדוש ברוך הוא שלם משלם המבעיר את הבערה, אבל אין מן ההלכה. אבל מה הגדה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון. מי הדליק את האש? נבוכדנצר? מה פתאום? הם הדליקו את האש והאש לא נגעה במקדש. עד שהקדוש ברוך הוא שלח ממרום את המלאך גבריאל עם שני לפידים של אש וזרק אותם למטה. שנאמר, ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה. עד שלא ירדה אש מהשמיים, לא היה, לא נשרף את המקדש. אף אחד לא יכל לשלוח ידו בית המקדש. 360 גמלים עמוסים, כל מיני קרדומות, פטישים, קרדומים, חלפות, גרזנים. היו נוגעים במנעולים של בית המקדש, נשברים הגרזנים, רק נוגעים. גמרו את כל המסע של 360 גמלים, הביא איתו מבבל. בסוף נשאר קרדום אחד, שכח אותו על איזה כיס אחד של גמל, קרדום קטן. רק נגע במנעול, נפרצו הדלתות ונפתחו, מעליהם. לומר לך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, גברה קטילה קטלת, קמחה תחילה טחנת. אמר לו, לא אתה פרצת את המקדש, אני פרצתי. לא אתה הרקת את האנשים, אני הרקתי. זאת אומרת, לא ידו של הנבוכדנצר יכל, על שאנחנו. אז מאיפה זה בא? מאיתנו. יש גמרא מפורשת. אם ראית בית הכנסת ישראל שנחרב, מפני שיהודים לא נהגו בו כבוד. אם ראית תלמיד חכם שהתבזה או שקרה לו איזה אסון, מפני שיהודים לפני כן ביזו אותו. גויים לא יכולים לגוע בשום דבר קדוש לנו, עד שאנחנו לא מבזים אותו חס ושלום. מעשה רבי יוסי, הגמרא אומרת בטבריה, שיושבים שם, דיברו על נגר, שיש לו בראשו גלוסטרה, אם ניטל בשבת או לא ניטל בשבת, זה בריח. והיה ויכוח ביניהם, תפסו ספר תורה, זה מכאן וזה מכאן, זה מביא ראיה לסברתו, זה מביא ראיה לסברתו, ונקרא ספר תורה בחמתן, תוך החימום של הלימוד. היה שם רבי יוסי, אמר להם, תמהני, אם לא יהיו ימים מועטים שיבואו גויים, יחריבו בית המקדש, בית המדרש ההוא. וכך היה. לא היו ימים מועטים, עד שבאו הרומאים, יחריבו בית המדרש. אמר להם רבי יוסי, לא הרומאים יחריבו, אלא אתם החרבתם. כשאנחנו נוהגים ביזיון בבית הכנסת, זה גורם מה שגורם. לכן צריך זהירות, בפרט בימים האלה. לא לעשות דברים שיש בהם איסור. יש תראה כמה משנה ברורה צעק, היה להם מנהג רע בפולניה, שהיו לוקחים ביום תשעה באב בובקס, וזורקים על האנשים. בובקס זה כדורים של עץ, פרוס. קוראים לזה ביידיש בובקס. צועק על זה, אומר, מי יתיר לכם? יום תשעה באב, אנשים יושבים. אז היו נסכנים נרדמים על הספר של הקינות, יושבים יום שלם. אם כן, לא נרדמים, זורקים עליהם כדי להעיר אותם. אסור. זה יום של בכי, יום של צער, הספד. תורה אסור לנו ללמוד. פתיחת אליהו אסור לקרוא. תהילים אסור לקרוא. שיר השירים אסור לקרוא. מעמדות אסור לקרוא. כל היום כולו. חצי היום הראשון קינות. חצי היום השני התירו לנו לקרוא דברי נחמה. אבל תורה אסור. בקושי גדול מותר לנו על סדר התפילה. גם סדר התפילה הזה... יש הרבה פוסקים שכתבו שהיו מדלגים עליו. הם מתחילים ברוך שאמר, במקום שירת הים אומרים שירת האזינו. אחר כך באה הקבלה ועשתה, אמרו לו, נקרא את כל הסדר, מתחילה ועד סוף. תפילין מי היה מניח, רק אחר הצהריים. היום אנחנו מניחים בגלל הקבלה. שכך היה מנהג ירושלים, היו מניחים. וכן אז זה הדרך, זה יום קשה, לא יום של... אפילו קדיש תתקבלו היו אומרים. משום סקות בענן לך, מעבור תפילה. רק במנחה היום אומרים קדיש תתקבל. היום אומרים בגלל שלפי הקבלה יש לומר. אבל הנה חינם יש בתי כנסת עד היום נשארו במנהגיהם. לא יום קל זה. אבל די לא יום של טיולים. לא יום של מסעות. זה מה שהולכים לבית הקברות. מאיפה המקור? המקור הוא בשולחן ערוך. שולחן ערוך הגמרא בתענית אומרת שביום צום היו יוצאים מבית הקברות. להתפלל שם. הגמרא שואלת, למה יוצאים לבית הקברות? משיבה הגמרא שני טעמים. אחד אמר, כדי שהמתים יבקשו עלינו רחמים. אני אומר, לא, אם אין אתה מרחם עלינו, הרי אנחנו כמתים. אז יום תשעה באב, זה יום של צום, היו הולכים. אבל לא שיש עניין, לוקחים איתם ספר תהילים, משניות ללמוד, חס ושלום. אסור ללמוד משניות. אסור ללמוד תהילים. תורת השם משמחי לב, פיקודי השם משרים משמחי לב. קוראים קינות, קוראים איכה, קוראים הלכות אבלות, הלכות תשעה באב. לא חסר מה ללמוד. נבואות רעות שבספר ירמיה, או דברים הפרקים הלא טובים שיש בספר איוב. כמה יש שם ללמוד, אוהו, כמה חוכמה ותורה ומוסר, כמה אגדות, מסכת גיטין, יש במסכת מועד קטן, שם הפרקים, דפים שלמים, שדברים שהם מותרים ללמוד אותם בתשעה באב. אבל תהילים מה? תפילות, בקשות, מה העניין זה לכאן? זה לא יום של בקשות. אז אמר הקדוש ברוך הוא, מי הצית אש בציון? אני הצעתי, שנאמר, ויצאת אש בציון, אכילה ארמנותיה. ויצאת, הקדוש ברוך הוא בעצמו הצית את האש. אמר הקדוש ברוך הוא, שלם משלם המבעיר את הבערה. אמר, אני הצעתי אש בציון, שנאמר, ויצאת אש בציון, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לה. לחומת אש, לחומת אש סביב. כותב הרב עמק המלך, שימור הלוי, היה, מינה אותו ירמיהו הנביא, הוא נתמנה על ידי חזקיה וצדקיה, חנניה, מישאל ועזריה, 120 ריבו מזרקי זהב, שמר במערה מתחת להר הבית, 120 ריבו, 1,200,000, כלים של המקדש, מזרקי זהב, חצוצרות של זהב, 50 ריבו, 500,000 חצוצרות של זהב, יש שם מתחת המערה של בית המקדש, ועצי אלמוגים, זה אלמוג, ואבנים יקרות, 12,000 מלבושים לכהנים, ו1,000 כינורות של דוד, ו7,000 נבלים, והכל נמצא בשומרים עליהם מיכאל וגבריאל, בשבועה גדולה, שביום שיבוא משיח, יוצא נהר מבית קודש הקודשים, והוא מעיין הגיחון, ושוטף את המערה, והכל מתגלה, והכל יוצא, ומקדש על מכונו בנוי, וישראל על מקומם, והשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, ברוך הבא, תודה.